טוב, שלום לכולם. הנושא שלנו היום הוא נשיאת ראש ישראל, וזה כמובן מחובר לפרשת השבוע, פרשת כי תישא. הפרשה מתחילה מקור א', כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם. קודם כל, מה זה כי תישא את ראש? כאילו, לשאת להם את הראש. אז אפשר להגיד, להרים את הראש, אבל אנחנו הרי יודעים שכי תישא את ראש זה לספור לפקודיהם, סופרים את עם ישראל. אז תגיד, כי תמנה את ראש בני, כי תפקוד את ראש בני ישראל, או כי תפקוד את בני ישראל, למה צריך להכניס פה את המילה ראש? גם זאת שאלה שצריך להבין אותה. ונתנו איש כופר נפשו להשם. למה צריך לתת כופר? כופר נפש עוד. מה? בסדר, אז סופרים את עם ישראל, מה צריך לתת כופר נפש? מחצית השקל, קודם כל צריך לדעת מה שנותנים זה מחצית השקל, הדברים מפורסמים, אבל בכל אופן, מחצית השקל זאת התרומה שנותנים. עכשיו שימו לב, כל התרומות היו נדבה. היחידה שהייתה במשכן חובה זה מחצית השקל, וזה היה חובה, חובה. מחצית השקל, למה מחצית? למה לא שלם? העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. ולקחת את כסף הכיפורים, זה נקרא כסף כיפורים, מעת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. כלומר, את זה נותנים לעבודה של המשכן. מה בדיוק הסיפור? בואו נראה ברמב״ם את הפרטים הבסיסיים ההלכתיים. מקור ב', אומר הרמב״ם בהלכות שקלים פרק א', מצוות עשה מן התורה, ליתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה ושנה. אפילו אני המתפרנס מן הצדקה חייב ושואל מאחרים או מוכר כסות שעל כתפו ונותן. כלומר, צריך להתאמץ על זה. אפילו אין לו כסף, לך תמכור איזה בגד ותיתן מחצית השקל. בפרק ד' שם בלחות שקלים אומר הרמב״ם, תרומת הלשכה, מה יעשה בה? כלומר, בשביל מה לקחו מחצית השקל, מה היו עושים איתה? לוקחים ממנה תמידין של כל יום והמוספין וכל קורבנות הציבור, והוא ככה ממשיך עוד המלח והנסחים גם, וממשיך ככה רשימה שלמה. באופן כללי, קורבן התמיד וקורבנות הציבור, באופן כללי, באים ממחצית השקל. כלומר, מחצית השקל יוצר איזושהי מין קופה לאומית, ומהקופה הלאומית מביאים את קורבנות הציבור. זה הסיפור של מחצית השקל, אבל אנחנו חוזרים ללשון של כי תישא את ראש בני ישראל. למה כי תישא? למה את ראש? למה אי אפשר להגיד סתם לפקוד או למנות? למה צריך להכניס את המילה ראש? למה צריך מחצית השקל? למה צריך כפרה פה ולתת מחצית השקל בתור כפרה? מה? יש פה משהו שמסתתר מאחורי כל הסיפור הזה, וצריך להבין אותו. אז אנחנו ננסה להיכנס קצת ללשון של כי תישא, ולנסות להבין קצת מה הפירוש המילה הזאת, כי תישא. אז תראו איתי יחד, מקור ג', בפרשה שלנו יש את חטא העגל, אותו חטא היום ונורא, שהרב קוק אומר שלולא חטא העגל, היו האומות פה בארץ ישראל משלימות איתנו, הכל היה הולך בדרך של שלום. לא היה צריך מלחמות, לא היה צריך את כל הבלגן הזה של כל כך אלפי שנים, שעם ישראל מתמודד עם עוינות וכו', לא היה צריך את כל זה. פשוט כל העמים היו מקבלים אותנו וזהו זה. בטח ארץ ישראל שלכם, הנה פה זה חלקת אדמה לבריאות, הנה הכל, זה באמת מגיע, באמת אתם צריכים לשבת כאן. בגלל חטא העגל התארכה הגלות. למה בדיוק צריך להיכנס? לא ניכנס היום. אבל שם משה רבנו כשהוא בא לחפר, להתפלל לקדוש ברוך הוא שיחפר לעם ישראל על חטא העגל, אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא מוסר את נפשו בעצם, הוא מוסר את נפשו על העניין, והוא אומר ככה, ואתה, אם תישא חטאתם, שימו לב ללשון, אם תישא חטאתם, כלומר תסלח להם, ואם עין, אם אתה לא סולח, מכן הנה מספרך אשר כתבת. משה רבנו שם פה הכל על כף המאזניים, אומר, או שאתה מוחל להם ואני ממשיך, או שמה שנקרא הוא מוותר על מציאותו. מה זה מספרך אשר כתבת? זה הרב קוק והרב ציודה אחריו בנו מסבירים שמספרך זה הספר של הקדוש ברוך הוא, זה מציאות, להיות מצוי בכלל. כלומר, משה רבנו אומר, אם אין, אם לא, מכן הנה מספריך אשר כתבת. זה אי אפשר להאמין מה שמשה רבנו פה עושה. כלומר, הוא אומר, באופן פרטי, אין לי עניין להתקיים אם אתה לא סולח לכלל ישראל. אני או כלל ישראל או כלום, כלום. לא קיימות אפילו. צריך להבין את הדבר הזה, זה לא... אנחנו בקושי מתגברים על האינטרס הפרטי שלנו, משתדלים לעשות משהו טוב לעם ישראל, אנחנו מרגישים שאנחנו כבר צדיקי הדור. הוא עמד... לא מול כאילו אמירה שאולי אפשר לסלוח לו, עומד מול הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו ואומר לו, או כלל ישראל או שאין משה רבנו, לא פה ולא בבא ולא בשום מקום. אני מוסר, אומר, אני לא רוצה קיום. אתם מבינים את העוצמה הזו של משה רבנו, מוסר נפשו על כלל ישראל, זה משהו שבלתי נתפס. בכל אופן, מה הלשון? אם תישא חטאתם. כלומר, לשון של סליחה. צריך להבין למה לשאת זה לשון סליחה. אבל בכל אופן, לשון של סליחה. פסיק תזור בקור ג' בבראשית י' ח', כשאברהם אבינו מתפלל על אנשי סדום, ולא תיסה למקום למען 50 הצדיקים, עוד פעם, לשון של סליחה. לשאת למקום, לשאת לאנשי סדום בגלל 50 צדיקים. אחר כך פה, בפרשה שלנו, ב-י' ג' מידות, בשמות למדלת, מה כתוב? נושא עוון ופשע. נכון? וחטאה ונקה, י' ג' מידות. מה זה? נושא עוון. זה עוד פעם לשון של סליחה. למה זה בלשון של נשיאה? אז יש הסבר מאוד יפה שמובא בריבה, אבל הוא בעצם על פי גמרא ראש השנה י' ז'. אומר ריבה, ולשון נושא נדרש בפרק כמה דראש השנה י' ז' לומר, כשהקדוש ברוך הוא שוקל מעשיו של אדם במוזניים, הוא מגביה הקף של עוונות, וממילא הזכויות מכריעים, כלומר זה כמו קף מוזניים, ורחמנא ליצלן העוונות, מה שנקרא, יורדים למטה כמו שצריך, ומה זה כמו שצריך? כמו שלא צריך. והמצב על הפרצוף, כמו שאומרים, אז מה עושה הקדוש ברוך? הוא מרים את הצד של כף המוזניים של האבונות. אז לכן הוא נושא אבון, כאילו מרים את הצד של המוזניים של האבונות, והוא בעצם, מה שנקרא, בחסד מרחם עלינו. אז זה נושא אבון, וזה לא תיסה למקום, וזה ואתה אם תיסה חטאתם, כן? אז, ואם עין מכין על ספרה שכתבת, כלומר, הלשון של סליחה. לפי זה, כי תיסה את ראש בני ישראל, אפשר לומר, שזה בא להגיד שהקדוש ברוך הוא בעצם במניין הזה, כביכול, מבטא סליחה לעם ישראל על חטאותם. כן? אפשר. אבל עדיין אנחנו צריכים להבין מה זה כי תיסה את ראש בני ישראל. שעדיין פה במשפט עדיין לא מתיישב. אז בואו נראה עוד הבנה במלשון תיסה. מקור ד' בשמות כף נאמר כך, לא תיסה את שם השם אלוקיך לשב. כלומר, אל תישבע שבועה לא נכונה. כן? אז לא תיסה, זה אומר הפסיק תזוטר את השמות כף זין, לא תיסה, לא תישבע. ולפי שמסיא לעצמו אבון, לכך נאמר, לא תיסה. למה זה לא תיסה, לא תישבע? לא תשבע כי הוא מסיא לעצמו אבון, הוא כאילו גורם לעצמו אבון. אז זה ההסבר של פסיקתא. עכשיו, הרמב"ן אומר, ועל דרך הפשט, יאסור עוד שלא יישא על שפתיו השם הנכבד על חינם, כלשון לא תישא שם השב, ובל אשא את שמותם על שפתי בתהילים ט"ז, כי הדיבור, והוא מפיש שם עוד דוגמאות הרמב"ן, כי הדיבור ייקרא כן בעבור שישא בו קול, כלומר, לא תישא זה כמו לא תדבר, לא תרים את קולך. כן? כלומר, למה? כי הדיבור, אומר רמב"ן, כי הדיבור ייקרא כן בעבור שישא בו קול. כשאתה מדבר, אתה כאילו מרים את הקול, נושא קול. אז כמו שאתה נושא את הקול שלך, לכן לא תישא, זה לא תדבר, ופה הכוונה, לא תישא את שם השם אלוקים, אז זה בעצם שבועה. עכשיו, במלכים א' ח' נאמר כך, את אשר יחטא איש לרעהו, ונשא בו עלה. נשא בו עלה, אז נשא מלשון, עלה קודם כל זה שבועה, וכתוב ונשא בו עלה, אומר רש"י לשון נושה. אז יש לנו כבר שתי לשונות, או לשון של שבועה ממש, או לשון של נושה שדורש ממך את השבועה, כן? אבל בכל אופן, אנחנו עדיין אומרים, עומדים עם הלא תיסה, ושואלים, כי תיסה? מה, כי, הרי זה לא כי תישבה את ראש בני ישראל. אז מה, אז למה לשון נשיאה פה? תראו איתי יחד, פירוש מדהים, אמנם הוא בענייני שבועות, אבל הוא מאוד חשוב כי אנחנו בהמשך אולי קצת נעשה בו שימוש, אבל בכל אופן תראו איתי יחד מקור ה', כלי יקר. אומר הכלי יקר פירוש מדהים על לא תיסה. אמרו חזל בשבועות למתת, שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תיסה את שם השם אלוקיך לשם, את שם השם אלוקים לשם. וטעמו של הדבר, שבכל העבירות נפרעים ממנו, ובשבועת שווא נפרעים ממנו ומכל העולם. כלומר, אם אדם, הגמרא שם אומרת שאם אדם נשבע לשווא, כל העולם סובל מזה. ואם כן, בדין הזדעזע כל העולם בשעה שאמר לא תישא. למה? כי כולם נוגעים בדבר העונש. כלומר, כל העולם הזדעזע, הכוונה שזה נוגע לכל פינה ביקום. וטעמו של דבר מבואר בלשון לא תישא. מה זה לא תישא? שהוא לשון הגבהה. הגבהה. כי דבר זה דומה לנושא האילן ומגביהו, שבוודאי כל הענפים מזדעזעים עם האילן. כשאדם מרים אילן, אז כל הענפים גם מזדעזעים. כך הנשבע בשמו יתברך. יען כי כל הנמצאים תלויים בשמו יתברך. והנושא את שמו יתברך כאילו נשא והגביע כל הענפים הנשואים עמו ודבוקים בו, דהיינו כל נמצאי מעלה ומטה. ואם כן דין הוא שכולם מזדעזעים ושיהיה הפורענות נוגע בכולם. מה פירוש? הוא אומר ככה, תראה, כששם השם זה בעצם האילן שעליו כל הענפים של המציאות נסמכים. אם אדם נשבע, אז הוא כאילו מרים את האילן, מתייחס לאילן שהכל עליו עומד, כי הוא הזכיר את שם השם. אם הזכיר אותו לשקר, אז הוא גורם נזק נורא והיום. כי הוא לוקח את האילן שכל העולם עומד עליו, ונושא אותו לשקר, אז זה מזעזע את כל הענפים. ואז ממילא כל היקום סובל ממה שהוא עשה. ולכן אומר הכלי יקר, שאי אפשר לנקותו כי לא ניתן למחילה כלל. אדם כזה שנשבע לשקר, אי אפשר לסלוח לו. למה? שנגע בגוף האילן הקדוש, וגרם פורענות לכל הענפים, דרי מעלה עם דרי מטה, איך ימחול לו הקדוש ברוך הוא? והנמצאים שקיבלו הפורענות בעבורו, איפה הם שיכול לפייסם? וכי יוכל ללך מקצה השמיים ועד קצהו, ומתאום אמר האדרום רקיע לפייס את כל הנמצאים שבעליינים ובתחתונים שהרי נגע בכולם. זה דבר מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מיוחד. הוא אומר, תראה, כשאדם נשבע, הוא טלטל את האילן, את הגזע, שעליו כל הענפים, כל המציאות מתקיימת, כי זה שם השם. מה זה שבוע? שבוע זה בשם השם. עכשיו, ברגע שהוא טלטל את כל המציאות, אז הוא גרם נזק ליצורים בכל היקום. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח לו, למה? כי חתם שבן אדם לחברו, החבר צריך למחול לך, נכון? עכשיו, מה הוא ילך? יפייס את כל ברואי העולם, כל יצורי שמיים, כל יצורי הארץ, מהתהום, עד הרקיע, כל מקצה השמיים, עד קצה הארץ, מה? איך? הוא לא יכול לבקש סליחה מכולם. ולכן אין לו מחילה, כלומר, צריך מאוד להיזהר עם שבועה, זה דבר חמור מאוד. אבל בכל אופן, אם ניקח את זה אלינו, אז פה כי תישא זה לשון הגבהה. אז אם אתה היית אומר לי שכי תישא זה תגביה את ראש בני ישראל, אני מבין אותך. אבל אם אתה אומר כי תספור, אז מה פה ההגבהה פה? כן? אז אנחנו עדיין בקושיה. אז בואו נחזור קודם כל לפשט. אולי מהפשט נצא קצת יותר טוב. אז אומר, תראו מקור וב, אומר רשי, כי תישא לשון קבלה. כי תישא כמו תקבל. כתרגומו, כמו שאומרים כולס תרגם. כשתחפוץ לקבל סכום עניינם לדעת כמה הם, אל תמנם לגולגולת, אל תספור 1, 2, 3, אסור לספור יהודים, אלא ייתנו כל אחד מחצית השקל, ותמנה את השקלים, ותדע מעניינם. כלומר, אתה לא סופר את היהודי עצמו, אתה סופר את השקלים שהם מביאים, מזה אתה יודע כמה יש, כמה יוצאי צבא יש לך בדור, כן? בסדר גמור, אבל אנחנו שואלים. נגיד שכי תישא, זה כי תקבל, ומדובר פה על ספירה, תמימה, וזה הכל. למה צריך לחפר, להביא מחצית השקל, לחפר על נפשותיכם? אז הוא סופר, נו, אז מה יש? אז הוא סופר. אז יש דעה, יש הסבר שזה, נגד, שזה עין הרע, יש הסבר שספירה היא בעצם פירוד בעם ישראל, כי ספרות זה פירודיות. אחד, למה אני אומר שתיים? כי אחד נגמר. למה אני אומר שלוש? כי שתיים נגמר, יש לו גבול. הפירודיות היא ספירה, ועם ישראל הוא עם אחד. השאלה אבל עדיין, למה צריך לחפר? למה צריך להביא מחצית השקל תרומה כדי לחפר? על מה יש לחפר פה? אז ספרו. אז לא טוב לספור, הבנתי. אז תספור עם מחצית השקל, אבל למה זה לחפר? למה צריך פה כפרה? אז אומר ספורנו, הסבר יפה יפה, אומר הספורנו בשורה שנייה במקור וב, הכרח המניין באישי האדם, למה אתה סופר? למה צריך לספור? כי יש שינויים. למה יש שינויים? כי יש חטאים. אז אומר הספורנו, הכרח המניין באישי האדם הוא מצד ההשתנות הקורה באישיו מהוויה והפסד. ולמה? למה יש שינוי? למה יש הפסד? וזה בסיבת חטאם. ובכן, כל מניין הוא מזכיר אבון. לכן יאות שייתן כל אחד כופר נפשו לכבוד האל יתברך, והוא רחום יחפר אבון. הוא אומר, תראה, הספירה יש בה עוד מימן. כשאתה סופר, אתה מזכיר את העובדה שבעצם, שמע, אנחנו צריכים לראות מי עדיין חי, מי קיים, מי נפטר, רחמנא ליצלן, ולמה, למה, למה צריך לבדוק מי נפטר, מי זה, מה, למה? בגלל חטאים. אז כל ספירה מזכירה את העובדה שיש בה אדם חיסרון. וכיוון שזה מזכיר את חסרונות האדם, אז זה כמו רחמנא ליצלן, כמו איזה קיטרוג כזה. אז במילא צריך להביא מחצית השקל, לא רק כדי שלא תספור את האנשים, אלא גם כדי לחפר כסף הכיפורים, כי עכשיו זה מזכיר את חטאי האדם. אומר הכלי יקר, הסבר שהייתי אומר שהוא ממשיך את הספורנו, אבל קצת יותר ככה על העומק, אומר הכלי יקר, קשורה הרביעית במקור וב. אין כפרה זו משמשת, כי אם בזמן שכל אחד יושב בתוך עמו, כלומר, הכפרה, כמו נגיד ביום הכיפורים וכו', זה בזמן שכל עם ישראל הוא מה שנקרא נידון ככלל ישראל. על זה בנוי בניין הכפרה בעם ישראל, כמו שהסברנו בשיעורים שלנו בחוברת שיצא חתונת השנה ובשיעורים לימים נוראים, שכל הכפרה היא בעצם בעובדה שאתה מתבטל לכלל ישראל ואתה נידון כחלק מהכלל, יחיד ורבים הלכה כרבים, אז מצד הכללות כל יהודי הוא קדוש, וככה הקדוש ברוך הוא מחפר לנו על חטאינו. אז אומר הכלי יקר, בזמן שכל אחד יושב בתוך עמו, כמו שאמרה השונמית במלכים בדלת, בתוך עמי אנוכי יושבת, כלומר אלישה, כמדומני, אומר לה, היש לדבר לך אל המלך? אז אומר, אז זה היה ראש השנה, הציע לה, בוא אני אבקש מהקדוש ברוך הוא בשבילך. אמרה לו, לא, בראש השנה לא מתבלטים. עזוב, בתוך עמי אנוכי יושבת, אני חלק מכלל ישראל, לא רוצה שידונו אותי בנפרד, כי אז יזכירו חטאי, חמנה לצלן. אבל בזמן שהם נספרים אחד לאחד, יש לחוש שהמספר יגרום שכל אחד לבדו בפני עצמו יעלה זיכרונו למעלה, אחד אחד, ויתבקר פנקסו, כלומר יבקרו את הפנקס שלו, מה קורה איתו, בכל זכות וחובה שיש לו, ושמה לא יכריעו זכויותיו על חובותיו, ובסיבה זו יזכירו לו אבון העגל שכבר נמחל, כי לא נמחל, כי אם אל רבים ולא ליחידים. אומר, כל המחילה לעם ישראל על חטא העגל, זה מצד הקדושה של כללות ישראל, כי אם הוא היה דן אותם אחד אחד, אז כל אחד חטא, אלה שחטאו, חטאו, אבל כיוון שהיה ביטול לכללות ישראל, ומצד כלל ישראל כולנו קדושים, כך הייתה הכפרה. אז אם עכשיו ידונו אותו אחד אחד, כי אתה סופר אותם, אז אתה כאילו הופך אותם לאחד אחד, אז זה עלול שידונו אותו לבד, והמספר גורם שכל יחיד נזכר לעצמו. ואז ממילא זה צריך כסף כיפורים לחפר, כדי שלא תהיה במצב מסוכן. כי אנחנו כאילו עכשיו מציגים כל פרט כפרט בפני עצמו. זה מסוכן להיות במצב הזה. אתה צריך כל הזמן להיות כלול. כל הזמן להתבטא לכלל ישראל. היה יהודי שסיפר לי שמישהו אמר לו, איזה רב אמר לו סגולה, כשהוא עולה לרכב, מניע את האוטו, מתחיל לנסוע, לפני שהוא מתחיל לנסוע שיגיד, יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז האמת היא שזה ראשי תיבות של שם שהוא שם של שמירה, שהוא גם ראשי תיבות של יום הכיפורים, אות י' אות ו' אות ה' וכף, כן? אז זה השם שהוא שם של שמירה, גם כי מלאכיו יצווה לך, זה סופי תיבות השם הזה. כי זה י', מלאכיו זה ו', יצווה זה ה', ולך זה כף סופית, כן? אז גם יום הכיפורים וגם יחיד ורבים הלכה כרבים, זה הכל חוזר לאותו מקום, לאן? לעניין של הביטול אל הכלל, הוא המגן והשומר עליך תמיד. תמיד, זה שיטה לכל יום, לכל רגע בשנה, כן? וזה בעצם, בעצם אומר הכלי יקר, זה בעצם המשך של הספורנו, כן? כלומר, אם אתה מציג פה את כולם כיחיד, יחיד, 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 אתה מסכן את האנשים, כי עכשיו עלולים לדון אותם כפרט, ואם ידונו אותך כפרט, נו, שם ירחם, כמו שאומרים, כן? אז לכן צריך להביא מחצית השקל, שהיא גם כסף הכיפורים, לחפר על נפשותיכם, שלא תסתבכו עם היחידיות הזאת, שפתאום מתבלטת בספירה. ואז אומר הכלי יקר משפט, שהוא לוקח אותנו למקום מאוד מיוחד, והלא, כמה אומות מונים לגולגולת ואינם ניזוקים? הרי באומות העולם, סופרים, אמריקה סופרת האזרחים, מה, מישהו שם פוחד שיגרום נזק, שידון אותו לבד, מה קרה? לפי שאין סתם מספר הגורם, זה לא רק סתם סופרים אותך, אז מלך פה זה, כי אם זה המספר, הבא לנטלם ולנסעם בכי תישא את ראש, על כן יש לחוש מפני הקנאין הפוגעים בהם. משפט כל כך קדוש, תכף נתחיל להסביר אותו, אבל פה נמצא סוד גדול. הוא אומר, תראה, סתם ספירה זה שום דבר, אבל ספירה שבאה לנסה, להרים את הראש, להגיד, אתם גדולים, פה יש בעיה. ספירה סתם, ספירה סתם, אבל ספירה שבאה לנסה, שיש בה התנסות, פה יש בעיה. אז מפני הקנאים, כל אותם מקטרגים, צריך כיפורים, אז צריך תמיד מחצית השקל, זה יחפר עליך. אז הכלי יקר כבר מושך אותנו למקום, שכי תיסע זו אמנם ספירה, אבל זאת לא סתם ספירה. זאת ספירה שהיא להרים, לרומם את ישראל. מה זה הדבר הזה? אז תראו, למה רומז הכלי יקר? תראו איתי מקור זין, וכאן אנחנו כבר מתחילים ככה, טיפה כבר להתחיל לכיוון התשובה. אומרת הגמרא בבתרא י' עמוד ב', אמר רבי אבהו, רבי אבאו, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, במה תרום קרן ישראל? קרן, מה זה קרן? אז הם מסבירים הרבה מקומות בצודת ציון, ועוד פרשנים, המלבין נדמה לי גם, עוד פרשנים, רד"ק, מסבירים שקרן, הכוונה היא כמו שאצל בעלי החיים, הקרן זה החוזק, התוקף, כן? אז זה משל ממילא למלכות, לחוזק, כן? אז במה תרום קרן ישראל, כן? והיה רם קרן לעמו, כן? במה תרום קרן ישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בכי תישא. עכשיו אנחנו כבר במקום חדש. עד עכשיו הסתבכנו עם הכי טיסה הזה, מה אתה רוצה כי טיסה, למה לא כי תפקוד, למה לא תגיד כי תספור, למה את ראש? אז ראש, אפשר להגיד, אתה יודע, ראש זה כמו סכום. כן, יש מי שמסביר את זה שזה כמו עמודות, אני חושב שהיא בן עזרה. שהסופר רושם שמות שמות שמות, ובראש כל העמודות הוא רושם את הסך הכל. אז זה ראש. אבל אתה שומע כל הזמן כי טיסה את ראש, זה תכליס, להרים להם את הראש, תכליס. זה מה שזה נשמע בפשט. אז כל הזמן זה הפריע לנו, אז מה קשור פה? אז הכלי יקר ככה נתן לנו רמיזה, תשמעו, זה לא ספירה רגילה, ספירה רגילה לא עושה בעיות, הספירה הזאת של עם ישראל, זה ספירה של נשיאת ראש, פה צריך להיזהר. מה זה? זה הגמרא בבטרה. שואל משה רבנו, במה תרום קרן ישראל? אמר לו, בכי טיסה. עכשיו צריך להבין מה כתוב פה. אומר רש"י, אם באת לשאת ראשם בהגבהה, קח מהם כופר לצדקה. כלומר, אני חשבתי בהתחלה, וככה נדמה לי גם משמע במערשה שם בגמרא, שהכוונה היא ככה, באמת תרום קרנם של ישראל בעצם נתינת הצדקה. אבל רש"י אומר פה משהו אחר. אם באת לשאת ראשם בהגבהה, קח מהם כופר לצדקה. כלומר, יש להגביה את ראשם של ישראל, זה עניין בפני עצמו. והצדקה באה לחפר. זה שני עניינים, ככה משמע מלשון רש"י. עכשיו אנחנו בכלל שואלים, מה פה הגבהה? הרי לא כתוב פה מה מגביהים. כאילו, איך אתה מגביה את ראשם של ישראל? אומרים לך, כשאתה מגביה את ראשם של ישראל, קח מהם כופר לצדקה. אני מבין שלא יהיה בעיה של גאווה אולי, שלא יהיה קנאה, שלא יהיה, אני יודע מה, כתרוגים. אבל איפה ההגבהה? מה ההגבהה פה? איפה היא? על מה מדובר? ממש חידה. אני רוצה להגיד לכם, זה די כרגיל, אבל היום זה היה יותר קשה מהרגיל. זה פשוט התגלגל על כל היום, עד שבסוף אמרתי לעצמי, תשובה פשוטה, תרף נראה אותה. אבל זה קושייה קושייה, ממש קושייה. כי בסדר, לשאת את ראשם, אם היית אומר לי בצדקה, אני עוד מבין, הם נותנים צדקה, אז הם מרים את ראשם, בסדר. אבל רש"י אומר לך, לא, רש"י אומר לך, אם באת לשאת ראשם בהגבהה, כך מהם כופר לצדקה. אז יש פה איזושהי הגבהה. מה זה ההגבהה הזאת? אז בוא נגיד, לא זכיתי היום לקבל תשובה ב-9 בבוקר. הייתי צריך לקבל אותה ב-4 אחר הצהריים, כן? בסדר? אז ברוך השם, אבל בסופו של דבר, בזכות הלומדים ובזכות הציבור, קיבלנו תשובה. אז בואו ננסה להיכנס קצת יותר פנימה. תראו, קודם כל, בעל הטורים, במקור זין שורה שנייה, אומר רבנו יעקב בעל הטורים, בשמות למד, שמה, שמח קרנותיו, מה זה קרנותיו? הסוף פרשה קודמת מזכירה את קרנות המזבח, לכי טיסה. רמז למה שאמרו, תרום קרנו של ישראל בכי טיסה. זה רמז לגמרא בבבטרה. תרום קרנם של ישראל בכי טיסה. וממשיך הבעל הטורים ואומר, ושמח יום הכיפורים לכופר נפשו, לומר שביום הכיפורים צריך ליתן כופר נפשו. ולכך נהגו לפסוק צדקה ביום הכיפורים. כן, זוכרים שנותנים צדקה ביום כיפורים? למה, מה? כן, כופר נפש, כופר נפש. מה כופר נפש? מה העניין דווקא ביום הכיפורים? עכשיו אני מזכיר לכם שיש פה כבר מרכיבים שהם נראים לנו דומים ואנחנו עדיין לא מבינים לחבר אותם. כי הזכרנו קודם שכל הכפרה של יום הכיפורים היא מצד כלל ישראל, כללות ישראל, נכון? מה זה קשור אבל לנתינת צדקה? אנחנו עדיין קצת עם קושיות פה. אז בוא, ואנחנו עדיין גם לא מבינים מהי הרמת הראש. מהי אותה הרמת ראש שבגללה צריך פה כיפורים ותביא צדקה לכיפורים? אז בואו נמשיך הלאה. תראו איתי מקוחת. פסיקתא רבתי, אות יוד. אמר הקדוש ברוך הוא למשה. משה, כל מה שאתה יכול לרומם את האומה הזו, רוממה. שכאילו לי אתה רומם. שנאמר כי תישא את ראש בני ישראל. כי תישא בני ישראל אין כתיב כאן, אלא את ראש. ואין ראשם של ישראל, אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר במיכה ב', ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. פה כבר לא נשארו ספקות, כן? כי המדרש הוא מפורש לגמרי. המדרש הוא כבר מפורש לגמרי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כמה שאתה יכול לרומם את האומה הזאת, להרים לה את הראש, תרים לה את הראש. כמה הדור הזה זקוק לאמירה הזאת, אה? כולם היום באיזה מין פחדים מאומות העולם, כן? זהרו, נחרים אתכם, זה, מדברים אלינו במין זילות כזאת, כאילו אנחנו איזה מדינה קיקיונית, משהו כזה חמנה ליצלן. צריך להרים את הראש של הדור הזה. אנשים שכחו מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה קדושתנו, מה זה ירושלים שלנו, מה זה ארצנו הקדושה. כל הכבוד הלאומי שלנו, איך אומרים? בקנטים. בכל אופן אומר הקדוש ברוך הוא, מה המשמעות של פגיעה בכבוד ישראל? פגיעה בכבוד השם. מה המשמעות של רוממות קרניים של ישראל? רוממות כבוד השם בעולם. אז זה מה שהוא אומר לו פה. כל מה שאתה יכול לרומם את האומה הזו, רוממה, שכאילו לי אתה רומם, שנאמר כי תישא את ראש בני ישראל. מי זה הראש הזה? הקדוש ברוך הוא. אז פה כבר כתוב מפורשות, שכי תישא את ראש בני ישראל, זה להרים, לרומם, לגדל, להרים קרן ישראל. אנחנו עדיין לא מבינים מה הקשר למחצית השקל וכו'. אנחנו כן יכולים להבין כבר שכשמחצית השקל הוא כיפורים, כי בכל זאת שאתה מקביע את ראשנו, צריך להיזהר, גאווה, עניינים, אומה, קנאות, קטרגים, זה צדקה, בסדר. איפה הרוממות קרן פה אבל? איפה? עכשיו, היסוד של הרמת קרן ישראל זה הרמת כבוד השם, זה יסוד יציב, אדיר וחזק שצריך לשנן אותו בדור הזה לצערנו, לשנן אותו עוד ועוד ולעכל אותו ולהתחבר אליו ולהתרגל אליו. אני רוצה רק שתבינו לאן זה מגיע. אם לדוגמה, מישהו נוסע פה בשכונת ארמון הנציב, וזורקים עליו אבן, כן? דרך אגב, אני קדמתי אותו, אני בעל נס, איזה שבועיים שלושה לפני כן, שירדתי מהר ציון, זרקו עליי כזאת אבן, גודל של איזה 30 סנטימטר על 20. היה לי נס גדול, יפה הצידה, לא יודע, היה לי נס גדול. אבל שבועיים שלושה אחרי זה, זרקו אבן בארמון הנציב, נדמה לי איזה ילד או משהו נפגע שם, לא זוכר כבר איזה יהודי נפגע שם, אז אתה אומר, זריקת אבן, סכנת חיים, נכון? בעיה פוליטית, בעיה הרבה יותר קשה. זה פגיעה בכבוד השם. אתם שומעים? ככה צריך להסתכל על זה. כי אם יהודי בארץ ישראל, בירושלים עיר הקודש, חוטף אבנים, זה מה זה בעצם אומר? זה אומר שהאויב בא ואומר, אתם לא צריכים לחיות פה בכלל, תלכו מפה. במי הוא פוגע? הוא פוגע בכבוד של היהודי? מעבר לפגיעה בחיי אדם, יש פה פגיעה בכבוד השם. צריך להבין שכבוד ישראל וכבוד השם זה זהות גמורה. כי הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו. עכשיו, אז ממילא הוא אומר לו, רומם אותם. כל מה שאתה מרומם אותם, אתה מרומם אותי, איך הלשון המתוקה הזאת, שכאילו לי אתה רומם. כן? עכשיו, אז אנחנו אבל עדיין עם סימן שאלה, מהי הרמת הראש, איפה היא? עכשיו, תראו איתי יחד את מקור ת' מדרש בתנחומה, פרשת כתיסה, סימן ג' ופרשת שקלים, זה באמצע המדרש, כן? אבל הבאתי את מה שככה ממש קשור אלינו. ופרשת שקלים, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מי שאני, חמנה אצלם, מי שאני מת, שמשה רבנו מת, אין אני נזכר. כלומר, מה הייתי? לא יזכירו אותי. שימו לב, כשהוא מגיע לפרשת שקלים, מה הוא מצא בפרשה הזאת דווקא פה לשאול את השאלה הזאת, כן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? חייך, כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים, ואתה זוקף את ראשן, שימו לב, פה זה פרשת שקלים וזוקף את ראשם, מה זקיפת ראש פה? כן? אבל בואו נקרא רצוף. אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים, ואתה זוקף את ראשן, כך בכל שנה ושנה שקוראין אותה לפניי, כאילו את עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשן. מניין? ממה שקראו בעניין וידבר השם אל משה למור, כי תישא את ראש. שא את ראש לא נאמר, אלא כי תישא, בלשון עתיד. רבותיי, זה מאוד מרגש המדרש הזה. כי המדרש הזה אומר שבעצם כל פעם שקוראים את פרשת שקלים, משה רבנו נמצא שם. בכל מקום שקוראים את פרשת שקלים, משה רבנו נמצא במקום וזוקף את ראשן של ישראל. זה מתוק, זה מרגש, אבל אנחנו צריכים להבין גם מה העומק. מה עושה משה רבנו בכל מקום שקוראים פרשת שקלים? ולמה דווקא על פרשת שקלים משה רבנו הענק הזה, שלא קם כמשה, כן? נביא אשר ידוע השם פנים אל פנים. משה רבנו מגיע דווקא לפרשת שקלים, ושם הוא פתאום אומר, אבל רגע ריבונו של עולם, ומה יהיה אחרי שהוא כבר עולה לשמיים? אז איך יזכרו אותו? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה בכל פעם מקום שקוראים פרשת שקלים, אתה שם ואתה זוקף את ראשם של ישראל. א', מה זקיפת הראש? ב', למה משה רבנו דווקא בזה היה לחוץ? ומה העניין שהוא נמצא בכל קריאה של פרשת שקלים? עכשיו, זה מקור שלא כך מכירים אותו, ואומר, אפילו מצווה לפרסם אותו. כי אנשים לא כל כך מכירים את העניין הזה. זה חידוש שזכינו לו היום, ברוך השם. אבל צריך להבין את העניין. משה רבנו דווקא נדבק לפרשת שקלים מכל התורה כולה, ודווקא פה הוא שואל, איך אני נזכר פה? והקדוש ברוך הוא אומר לו, ונקרא את זה שוב, זה מאוד חשוב לדעת את זה, ללמוד את זה, ללמד את זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים, ואתה זוקף את ראשן, כך בכל שנה ושנה שקוראין אותה לפניי, כאילו את עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשן, מניין, ממה שקראו בעניין, וידבר השם אל משה למור, כי תישא את ראש, שא את ראש, לא נאמר, אלא כי תישא, לשון עתיד. אתם מבינים את הדיוק? לא כתוב שא את ראש. כתוב כי תישא. מה זה כי תישא? בלשון עתיד. מה זה בלשון עתיד? כל פעם בעתיד שאתה תישא את ראש בני ישראל. מה הכוונה? שמשה רבנו מגיע בכל קריאה של פרשת שקלים וזוקף את ראשם של ישראל. כל דור ודור, כל שנה ושנה שקוראים את פרשת שקלים, משה רבנו מופיע. אך פה זה כבר, מה שנקרא, זה כבר לא איזה רעיון שעלה לי בבוקר, כן? זה מדרש מפורש, אני אומר לכם, מאוד מרגש. מאוד מאוד מרגש, כי כל ההתייחסות לפרשת שקלים עכשיו, זה בעומק חדש לגמרי. אנחנו רגילים לעניין שבחצית השקל, כל אחד חצי, זה הכל נכון. אבל היום אנחנו נגיע לעומק קצת יותר גדול. שהוא האמת רמוז במה ששגור בפי העם, אבל יותר עמוק. אז בואו תראו, הגיע הזמן עכשיו להבין את החידה הגדולה הזאת. מה העניין? מה הנשיאת הראש פה? מה זקיפת הראש? מה זה כי תישא את ראש? מה העניין? אז תראו, הרב קוק במשפט כהן קוף ד' מקור י'. אז לפני שנתחיל את הרב קוק צריך להסביר רגע, הגמרא אומרת שהצדוקים שעשו הרבה צרות לעם ישראל, הם ניסו לטעון שגם יחיד יכול להתנדב את קורבן התמיד. קורבן התמיד שהיה מוקרב בוקר ובין הארבעים, קורבן התמיד הזה היה מוקרב אך ורק מהקופה הלאומית. מה זה הקופה הלאומית? מה שאספו במחצית השקל, תרומת הלשכה. שקראנו את זה בהתחלה ברמב״ם. כן, הרמב״ם אמר לנו שם בשקלים פרק ד', תרומת הלשכה, מה יעשה בה? לוקחים ממנה תמידין של כל יום והמוספין וכל קורבנות הציבור. בואו הצדוקים ואמרו, לא, גם יחיד יכול להתנדב את קורבן התמיד. היום מי שנדב את קורבן התמיד זה הצדוקי הזה והזה. מה יש? אמרו להם, לא, בשום אופן. וכשניצחו אותם, אז עשו מזה יום טוב. יום של שמחה. מה הסיפור? כן יכולים להביא קורבן, יחיד יכול להביא קורבן תמיד, לא יכול להביא, מה עשו מזה מלחמה? יש פה משהו אמוני עמוק מאוד מאחורי הוויכוח הזה. אז בואו נראה את משפט כהן. אומר הרב קוק במשפט כהן קוף כף ד' מקור י', אומר הרב ככה, ומה שרצו הצדוקים, שיחיד יהיה מתנדב ומביא תמיד, בא מפני שלא הודו שיש בכללות כנסת ישראל, קדושה מיוחדת, מה שלא נמצא בכל עם ולשון. הם לא רצו להודות שלעם ישראל יש קדושה מיוחדת שאין אותה לאף עם אחר בעולם. איך זה קשור? בואו נמשיך. שכל אומה, עיקר הקיבוץ שלה, הוא כדי להיטיב ליחידים הפרטיים. אבל הכלל מצד עצמו, אין לו מציאות עצמית. ונמצא שערך הציבור כלפי אומות העולם הוא בבחינת שותפים, ואצל השותפים בוודאי העיקר הוא חלקו של כל יחיד שבשותפות הכללית לגבי אותו היחיד. מה פירוש? אומר תראה, באומות העולם המושג של ציבור, של כללות, לא נמצא, לא קיים. למה? כי אצלם, אתה יודע מה זה כלל, מה זה עם? זה שותפים. כל פרט הוא שותף. אין המדינה העושר היותר גדול של האדם, כי בסופו של דבר, כל אחד הוא אזרח במדינה ומצטרף למדינה, משום שהוא רוצה לדאוג לרווחתו הפרטית. אז הוא מתחבר אל השותפות. אז ציבור פירושו, הרבה הרבה פרטים, שהם חיברו את עצמם, לחברת אחריות גדולה, כדי להיטיב את מצבו של הפרט. כן? אז אין פה כללות אמיתית, אלא הכללות היא חבורת שותפים. זהו. זהו, פה זה נגמר. אבל זה לא ככה אצל עם ישראל. תראו איתי יחד, מהרב קוק, שורה רביעית, שורה חמישית, סליחה. אבל באמת לגבי ישראל, ציבור ושותפין הם שני מושגים. זה לא אותו דבר בעם ישראל, ציבור ושותפים. מפני שיש בציבור של ישראל קדושה ומציאות כללית, שאינה נערכת כלל כלפי החלק של כל פרט, והיא עומדת למעלה מגדרי חלוקה. ובשביל כך קורבנות ציבור צריכים להיות משל ציבור דווקא, שזהו עניין הקדושה של הכלל כולו. בואו נסביר. בעם ישראל יש נשמת כנסת ישראל, שהיא כמו שמסביר הרמב"ן על פסוק והשם באחת אברהם בקול בבראשית כ"ד, אומר הרמב"ן שבעצם יש מידה שנקראת קול, וממנה המידה הזאת הייתה לאברהם כבת, והיא קלה בספר שיר השירים, ויש חכמים חיים שמה כנסת ישראל. זהו מעיין חיים שמימי שהוא נשמה אחת. אין ליהודי פרטיות, נשמת היהודי היא כללית, אין לך פרטיות. מאיפה באה הפרטיות? כי נשמת הכלל שולחת אליך קו אורה שהוא בעצם נשמתך, ואתה מופקד על הקו אורה הזה. אז מצד זה יש לך פרטיות, כי אתה תפקידך לדאוג לקו אורה הזה. אבל אם נבדוק את עומק נשמתך, מה נגלה? שבעצם גם נשמתך הפנים פנימית היא של כלל ישראל, היא נשמה אחת של כלל ישראל. לכן ואהבת לך כמוך זה כל התורה. אומר בעל התניא פרק לב למדבט, לב התניא, אומר בעל התניא, משום שבעצם כשאדם לומד תורה הוא הולך ומתחבר לתוך נשמתו. כשהוא יגיע פנימה, מה הוא ימצא? ששורש נשמתו זה נשמת כנסת ישראל, שזה נשמה אחת גדולה. אז הוא מגיע לוואהבת אחר כמוך. לכן כל התורה כולה זה ואהבת אחר כמוך. כלומר, באומות העולם, כל פרט יש לו את הניצוץ הפרטי שלו. וכולם מביאים את מה שיש להם לקופה הכללית, כי אז מקבלים את החוזק של אחדות, של איגוד גדול, כן? אבל זה לא יותר מאשר חברת אחריות גדולה של שותפים. אז רווחת הפרט היא השיא, היא העיקר פה. לעומת זאת, שאתה מדבר על כלל ישראל, זה לא שותפים. זה לא שותפים. שותפים זה מושג אחר. יש מושג, אומר הרב קוק, לגבי ישראל, ציבור ושותפין, זה שני מושגים. ציבור בעם ישראל זה אותה נשמת כנסת ישראל הכללית שהיא נשמה אחת לגמרי. לא שותפים שקיבצו את נפשותיהם כדי לדאוג לכל הפרטים שבחבורה. אלא פה מדובר על נשמה אחת ממש. על זה חלקו הצדוקים. באו הצדוקים ואמרו, הלאומיות הישראלית היא לאומיות ככל העמים. אוסף של פרטים שותפים. אז גם יחיד יכול להתנדב את קורבן. הציבור קורבן התמיד, אבל על פי תורת ישראל בשום אופן לא. את קורבן התמיד מביאים אך ורק מקופה הלאומית, והקופה הלאומית באה ממחצית השקל. אז מחצית השקל מבטא את נשיאת הראש של ישראל מעל כל האומות, כי בעצם היחידים שיש להם נשמה אחת ממש, ולכן לא סופרים אותה וכל הדברים הידועים, זה רק עם ישראל, וזה בא לידי ביטוי במחצית השקל. אז מחצית השקל היא בעצם זקיפת ראשם של ישראל. עכשיו שימו לב למילה ראש. ראש. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ראש. הצד הנשמתי. הצד הנשמתי של ישראל הוא מעל אומות העולם. גוף גם להם יש, רגשות גם להם, שכל גם להם, חוכמה בגויים תאמין, אמונה לא לא. נשמת ישראל, ראש, כי תישא את ראש בני ישראל, הראשית, אותה נקודת ראשית של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, אותה נקודה שבאה מן הקודש שנקרא ראשית, שורש של השורש של נשמת ישראל, שהיא בעצם באלוקות, אותה ראשית, כי תישא את תרים, תגביע, תזקוף את ראשן של ישראל. עכשיו שימו לב, משה רבנו אומר, ואם עין, מכן הנה מספרך אשר כתבת. אני כללות ישראל. אם לא כללות ישראל, אין משה. אז מה העניין של משה רבנו? כלל ישראל. זה הסיפור של משה רבנו מתחילה ועד סוף. משה רבנו זה כלל ישראל. אז משה רבנו מגיע לפרשת שקלים ואומר, רגע, אני כלל ישראל, נכון? אני הצלתי את כללות ישראל. אני באתי ואמרתי, אני כולי מכוח כלל ישראל, ולא להפך. אם אין כלל ישראל, אין משה, כמו שמסביר רבי יהודה הלוי. אני כלל ישראל. אז אם אני כללות ישראל, הוא הגיע לפרשת שקלים, אמר, בפרשה הזאת זוקפים את ראשם של ישראל ואומרים, כללות ישראל זה מעל כל האומות. כל האומות יונקים מזה שיש ראש, ראש שמחיה, ששולח נשמה, ששולח חיות. מי הראש של כל העולם? כללות ישראל. מתוך הראש של כללות גלות ישראל מחיים את כל העולם. אז אומר משה רבנו, בפרשה הזאת אני צריך להיזכר, זה העניין שלי, זה הסיפור שלי, אני זוקף את ראשם, אני כללות ישראל, אבל אם אני כבר לא פה, אז מה יהיה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, חייך, שימו לב, חייך, חיים שלך, כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם פרשת שקלים, ואתה זוקף את ראשן, כמה שזה מחובר לפרשה שלנו, ועם, על מה שהיה, ועם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת, כן? ואתה זוקף את ראשן, כך בכל שנה ושנה, שקורין אותה לפניי, כאילו את עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשן. לכן בפרשת שקלים מגיע האור של משה רבנו, האור של כללות ישראל. כל פעם שקוראים את פרשת שקלים, הכוח הזה של משה רבנו, של עם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת, המסירות נפש של כללות ישראל, כל פעם שקוראים פרשת שקלים, מחצית השקל, שנושאים את ראש בני ישראל, משה רבנו נמצא שם. הנשמה של משה רבנו מאירה שם באותו מקום. עכשיו למה צריך כסף הכיפורים? אז עכשיו תשמעו דבר מתוק מדבש. אפשר להסביר, תראה, אתה עכשיו אומר לעם ישראל, מרומם אותם, איזה ענקים אתם, איזה גדולים אתם, השורש נשמה שלכם מעל כל האומות וזה, אז שלא יבוא מקטרג ויגיד, נו, הם מעל כל האומות, ומה שמה? ואיך הם התנהגו כאן, ומה הם עשו שם? הרי המקטרגים האלה רחמנה לצלן מהם, שהם יצילנו. אז כדי לסתום את הפה של המקטרגים, כולם מביאים צדקה. כולם מביאים חצית השקל. כולם. למה? צריך לחפר. צריך לחפר, כי כשמרוממים אותך, אז אתה צריך להיזהר. ברי לוין, צריך את צדיק לברכה, שהיה תלמידו של הרב קוק, הזמינו אותו פעם לאיזה טקס, לתת לו, לא יודע, תואר כבוד מהמחתרות. הוא צם כל היום, וכל המשפחה קרא תהילים, והוא היה בפחד אימים מזה. למה? כי כשמרימים אותך, אז רחמנה לצלן, עלול להיות הרמה להנחתה, כמו שאומרים. כן? אז אדם צריך מאוד מאוד להיזהר מכבוד שנותנים לו, מהגדה. אז צריך לתת כסף כיפורים, אפשר להסביר ככה, אבל יש פה עומק יותר גדול. הגמרא שם, בבאבת ראיוד עמוד ב', אומרת, וכבר לא היה מקום על הדף, אומרת הגמרא, יש פסוק במשלי, אני עכשיו תסלחו לי שאני לא בטוח שזכור אותו במדויק בעל פה, כי צדקה, נדמה לי, צדקה תרומם גוי, וחסד לאומים חטאת. אז הגמרא שמה דורשת את זה, אומרת ככה, כשיהודי נותן צדקה, זה מרומם אותו. אבל כשגוי עושה חסד, נותן צדקה, חסד לאומים חטאת. למה? כי הם לא עושים אלא, יש שם רשימה של דעות, לגרמיו, לחרף את ישראל, להמשיך מלכותם, קיצור, הכל אינטרסים. אצלם צדקה זה אינטרסים, חסד לאומים חטאת. סיוע מכל מדינה שלא תהיה, זה לא נובע מטוב לב ולא מאיזו התרוממות מעל הפרטיות שלנו לטובת מישהו אחר. אין להם את היכולת הזאת. למה? כי הם חיים רק בעולם של פרטים. הכלליות אצלם זה שותפות למען הפרט. אין להם יכולת להתרומם מעל הפרטיות. העם היחיד בעולם שיכול להתרומם מעל הפרטיות האגואיסטית, היחיד, זה עם ישראל. כי רק ליהודי יש את היכולת להתרומם על ידי מעשה הצדקה, להתרומם על הנקודה הכלל ישראלית, ששם הוא לא פרט בכלל, הוא כלל, הוא אור השם. אז לכן צדקה מרוממת גוי, זה רק בעם ישראל. אצל אומות העולם זה חסד לאומים חטאת. עכשיו שימו לב, אז ממילא במחצית השקל ניכרת קדושת ישראל. אז על ידי עצם מחצית השקל, אתה מנסה את ישראל. כי רואים איך ישראל נותן צדקה, לעומת מה שגוי נותן צדקה. להם אין יכולת להתרומם מעל האינטרס. הם פשוט, זה הגובה שלהם, אל תנסה. זה בלתי אפשרי. הם לא בנויים ככה. כי שם הכל פרט הוא לעצמו. היכולת להכליל את בני האדם, להכליל את האנושות, לבוא אליה ממקום כללי, היא סגולה ישראלית. ממילא מחצית השקל זה זקיפת ראש ישראל. עכשיו שימו לב כמה יפה. הספירה הזאת, זאת ספירה של לנסה. למה? כי אם סופרים, תספור, מה הבעיה? הרי לא מצאנו, אומר הכלי יקר, לא מצאנו באומות העולם כמה אומות מונים לגולגולת ואינם ניזוקים, לפי שאין סתם מספר הגורם, כי אם זה המספר הבא לנטלם ולנסיהם בכי תישא את ראש, על כן יש לחוש וכו'. שימו להם, כשסופרים את עם ישראל, ולא סופרים את זה, את האנשים, סופרים במחצית השקל, מה אומרים בספירה הזאת? שעם ישראל זה כללות, זה כללות אחת, אסור לספור. אז מה אתה עושה בספירה הזאת? אתה זוקף ראשם של ישראל, אתה מנסה אותם, מרומם אותם, מכבד אותם, אומר, אתם לא כמו כל אומות העולם, אתם עם יחיד במינו שאין כמוהו בכל היקום. נכון? אז במקום הזה צריך כפרה. עכשיו, לפי מה שלמדנו, זה עוד יותר עמוק. כי עצם מעשה הצדקה מגלה את הייחודיות הישראלית, כי רק יהודי יכול לתת את מחצית השקל מתוך ביטול של האינטרס אל הכללות. כן, שלמה, חבוד. נכון, אבל שם זה לא היה מצוך... נכון, נכון, זה נתינה של נפילה, של אינטרס. ודאי שיהודי יכול ליפול למקום לא טוב, ודאי. אם נגיד ערב רב, אז ערב רב. אם נגיד בפשטות, כמו שככה הפשט של הפסוקים, אז כן, יהודי יכול ליפול למקום גוי. לצערנו, יהודי יכול ליפול מבחינה חיצונית, במעשיו, בבחירה שלו למקום גוי. אבל לעולם הוא לא יוכל ליפול למקום גוי בנקודה הבלתי בחירית שלו, בנקודה הכלל ישראלית. זה לא נתון לבחירה של הפרט. ומזה כיפר משה רבנו לכלל ישראל. כי אומר משה רבנו, נכון, בפרטיות שלהם הם חטאו, אבל הכללות שבהם היא קדושה לעולם. אז כפר להם מצד התפקיד שלהם, מצד הכללות שבהם, מצד הסגולה שבהם. וזה בדיוק סיפור הכפרה שהסברנו מהספורנו קודם והכלי הקר, שתמיד הכפרה באה מצד הכללות. מצד שאתה כלל ישראל. החיבור אל הכללות, זה מה שמביא את הכפרה ליהודי. כן?
יש גם צדיקים אומות העולם?
כן, יש חסידי אומות העולם ויש גם גרים. כלומר, יכול לבוא גר ולהגיד, קודם כל, שיהיה ברור דבר אחד. משום מה בדור הזה... לא משום מה, בהסתה הפרועה של מנהיגי שונאי ישראל, אז התחילו להגיד שיהדות זה גזענות, וזה הסתה וגזענות וזה וככה. אז אני כל הזמן שואל את השאלה, הרי אם היה בא עכשיו איזה מישהו מהמערך, ורוצה להיכנס למרכז הליכוד ולהביע דעתו בנאום וגם להצביע. אז היו מעיפים אותו משם. אז מה אומר, הסתה, גזענות? לא. נכון, למה? כי אתה רוצה, בבקשה, בוא תהיה חבר, תהיה באידיאולוגיה שלנו. אתה לא חלק מהאידיאולוגיה שלנו, אז מה אתה מנסה להצביע בתוכנו? מה אנחנו נעשה? נכון? עכשיו, יהדות היא בראש ובראשונה אידיאולוגיה אלוקית. מה פירוש? כל מי שרוצה להצטרף ליהדות, הדלת פתוחה. אני לא יודע אם יש מדינה כזאת. הרי, נגיד, האמריקאים החליטו שהם לא מוכנים לקבל יותר מי, אני יודע מה, 10,000 סורים, לא יודע מה. כן, זהו, נניח. כן, גרין קארד, לך תשיג גרין קארד. סיפור, נכון? אבל בעם ישראל זה לא ככה. אתה רוצה להתגייר, אם אתה רציני, יגיירו אותך, על פי חוק השבות אתה פה בארץ. אבל הם לא רוצים להתגייר. הם לא רוצים לקבל את האידיאולוגיה היהודית. לא מוכנים. אז איך אתה יכול להגיד גזענות? אז הוא יושב לך בתוך הכנסת, והוא יועצו של רב המרצחים של היהודים, שרצח בזמנו יהודים, הוא היה יועץ שלו. אבל עם כל הכבוד לך, תגיד, את האידיאולוגיה של עם ישראל אתה מקבל? עזוב, תהיה ימני, תהיה שמאלני, תהיה מה שאתה רוצה. אתה מקבל את האידיאולוגיה של עם ישראל? התשובה היא לא. ואם לא, אז למה שאתה תצביע בתוך חבורה שזה האידיאולוגיה שלה? יש פה כשל מערכתי. שמגיע לבתי המשפט, לבגץ, מגיע לכנסת, מגיע לתקשורת. למה? כי נפלו שדודים בחוסר לימוד מעמיק של אמונת ישראל, ולא מבינים שיהדות זה אידיאולוגיה. אין שום בעיה. כל ערבי שרוצה יבוא ויגיד שהוא מאמין באידיאולוגיה שלנו, יהיה יהודי שיתחתן עם מי שהוא רוצה, שיהיה ראש ממשלה, שיהיה חזן בבית הכנסת, והראשון לציון, מה הבעיה? עובדיה הנביא, אחד מכפדה לספרי התנך, הוא גר אדומי. רבי עקיבא, יסוד כל תורה שבעל פה, הוא בנם של גרים, שמעיה ואבדליון, גרים, אמא של כל המלכות בישראל, זה רות המואביה, מה הסיפור? לא מבין את הסיפור הזה, זה כאילו כולם נסתם להם העיניים, לא מבין את הדבר הזה. הסתה, גזענות, מה הסתה ומה גזענות? מה הסיפור שלך? אתה מקבל את האידיאולוגיה שלנו? בוא תצטרף. אבל אם אתה מתנגד לעובדה שמדינת ישראל היא בכלל מדינה יהודית, ואם הלכת לייעץ למי שרצח ילדים יהודים, ובכלל המון יהודים הוא רצח, אתה יועץ שלו, ואתה עוד מתגאה בזה, איך אתה יכול להיות חלק מאיתה? אני לא מבין את זה. כאילו אם מערכניק ייכנס למרכז הליכוד וירצה להצביע ולנאום וכו' וכו', אולי להיות ראש המפלגה גם, למרות שהוא מערכניק, זה יהיה מטורף, כן? אבל אם בא מישהו שמתנגן למדינת ישראל כמדינה יהודית בכלל, והוא חלק מהכנסת ומצביע ודורס זכויות, זה בסדר. ואם תגיד אחרת זה גזענות. מה גזענות פה? אנחנו תנועה אידיאולוגית הכי עתיקה בעולם, עם הדלתיים הכי פתוחות שיש בעולם. כל מי שרוצה יכול להצטרף, לא משנה מי הוא, מה הוא, צבע שלו, לא משנה כלום. רוצה להיות יהודי, בבקשה, הדלת פתוחה, אבל תהיה רציני. שנראה שאתה באמת רוצה להצטרף לאידיאולוגיה, אל תספר לנו, תראה, מישהו יבוא למחלקה לפיזיקה, שלום חבר'ה, בבקשה, לתת לי פרופסורה בפיזיקה. תשמע, אדוני, תתחיל סטודנט שנה א', תתקדם, תואר ראשון, שני, תעשה תזה, דוקטורט, תכתוב הרבה מאמרים, בסוף תזכה לפרופסורה. אף אחד לא ייתן פרופסורה לאחד שבא בדלת, נכון? עכשיו, פה, ביהדות, זה מדהים. בא בן אדם, הוא רוצה להישאר ערבי ולהיות יהודי. איך אפשר? אבל איך אפשר? אתה רוצה, תיכנס, נקבל אותך, תלמד קצת, קיבלת? קבל עליך? תצטרף לאידיאולוגיה, אתה חלק מאיתנו. נחבק אותך, ואהבתם את הגר. תחבק אותך, בבקשה. תהיה יהודי לכל דבר, תתחתן עם מי שאתה רוצה, מה הבעיה? מה הבעיה? לכן נשיאת הראש של ישראל איננה גזענות ואיננה גאווה ואיננה השתחצנות ולא כלום. זה שיא מסירות הנפש לרומם את העולם, לתקן את העולם, שכל מי שרוצה להצטרף, בבקשה. בטח שהם לא מצטרפים. כמה מיליוני יהודים נרצחו במהלך הדורות על האידיאולוגיה הזאת. כמה מסירות נפש. הם רוצים את הר הבית, אבל שלם את המחיר הם לא מוכנים. אתה רוצה את הר הבית? אין בעיה. בוא תיכנס איתנו יחד. שלם את המחיר. את המחיר של האידיאולוגיה, של לתקן את העולם ולסבול את כל החולאים של העולם. בוא, תצטרף. לא, הוא רוצה להישאר בחוץ. לא לשאת בנטל. אבל כן לקבל את הר הבית. פשוט לא יאמן. לא יאמן. כל נשיאת הראש היהודית היא נשיאת ראש של שליחות, של ייעוד, של מסירות נפש על תיקון העולם. מי שמנסה לייחס לנו, הסתה, גזענות, כל הביטויים האלה, הוא פשוט אויב של העולם, לא שלנו. כי האידיאולוגיה שלנו היא לטובת תיקון, היא אויב שלו עצמו. נכון, והוא אויב שלו עצמו גם. נכון, והוא אויב שלו עצמו. כי כדי לתקן אותו, צריך את עם ישראל. ואם הוא רוצה להצטרף ולהיות עם כל השיעור היפה הזה, שגם הוא יהיה חלק מזקיפת הראש של ישראל, שגם הוא יזכה לאור של משה רבנו כשקוראים פרשת שקלים, הדלת פתוחה, בוא תצטרף, מי מנע ממך? כן. נכון? נכון מאוד. רבותיי, לסיום, סיימנו? שאלות משהו? טוב, אז רק לסיכום, ממש בקצרה, כן, בקצרה ברשותך.
יש איזה בעיה, דיון מסוים עם כל העניין הזה של שהעולם הופך לנה מסתכה משה רבנו.
כן.
יכול, אתה אומר, אם ככה, אתה לא יכול
לנחל
את ההבטחה של אברהם
יצחק יעקב,
נכון?
כן. לא, יגיד, אני... לא, התשובה היא פשוטה. התשובה היא שבעצם הסיפור של חטא העגל הוא סיפור כזה שהיה צריך לגלות מתוך משה רבנו את האור הזה. כלומר, הסיפור הוא עם סוף ידוע מראש. הסיפור של השיח בין הקדוש ברוך הוא למשה רבנו הוא עם סוף ידוע מראש. רק היה צריך להגיע למצב שמשה רבנו יגלה את הכללות ישראל מתוכו, ועל ידי זה בעצם הוא זוקף את ראשם של ישראל. הגילוי הזה, הגילוי העצום של עם עין מכן ישמחה מסמחה שכתבת. שאנחנו הולכים לסיים, אתה רוצה להאריך, אתה מוזמן אחרי השיעור. תודה רבה לכם, שמים לכם.